טוב, שלום וברכה. אז אנחנו נתחיל מהדפים של שבוע שעבר. אם חסר, אז יש כאן. זה הדפים של נפש רוח ונשמה, שלמדנו בשבוע שעבר. בסדר? ואז נעבור לדפים החדשים. אני רוצה להתחיל קודם כל ולחזור על המושגים שלמדנו מתוך אמונה תיתנו, אחר נעשה את זה. ראינו את הלמד פעם שעברה מנפש החיים, של רוחי מבולושין. ודרכו התוודענו למושגים נפש רוח ונשמה. וקצת קראנו בה הוציאותה וככה קצת יותר להבין יותר. ועכשיו נעשה חזרה לדברים. בסדר, בדפים של שבוע שעבר, בצד השני, יש מתוך אמונת איתנו. בסדר? יש לכם דפים? יש פה אם חסר. רוחניותו של האדם בנויה משלוש בחינות. נשמה, רוח ונפש. בסדר? זה תמיד תלוי מאיפה מתחילים. אפשר נפש, רוח, נשמה, הם מתחילים מלמטה. נשמה, רוח, נפש, מתחילים מלמעלה. המכונים נרן, כן, ראשי תיבות נרן. שלוש בחינות. מרכיבים ביחד, אומר הרכב, את רוחניותו של האדם, את כל המבנה הרוחני של האדם. בסדר, מי שהגיע עכשיו, זה דפים של שבוע שעבר, מי שחסר לה יש כאן על השולחן. רוחניותו של האדם בנויה משלוש בחינות. נשמה, רוח, נפש. עכשיו הוא מגדיר לנו, די דברים שלמדנו, יש פה כמה הוספות, בואו נתבלב בדבר. הנשמה היא הצד הרוחני העליון והמוחלט. הצד הרוחני העליון והמוחלט. מה שהרב ציודה קרא, בת מלך שמיינית. יצירה אלוקית המוסיפה בעצמותה חי ואורה. דהיינו הנשמה, כמו שאומרנו פה הרב טאו, צד רוחני עליון ומוחלט, חלק אלוקי, טהור ועליון, שלם וגדול, לאין קץ ולאין ארוך, יותר מה שאנחנו יכולים להגביל ולתאר בדעתנו. לכן רב חיים מוולוז'ין בשבוע שעבר אמר, אנחנו תמיד יונקים מהצד התחתון של הנשמה. תמיד מה שיש בה הוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר קדוש, אנחנו יכולים לנהוג עוד ועוד ועוד. בסדר? אנחנו באמונת איתנו, בחלק השני של הדף שמו שמה. אז הנשמה היא הצד הרוחני העליון והמוחלט, יצירה אלוקית המוסיפה בעצמותה חי ואורה. אומר הרב טאו, לקודל עליוניותה וכלליותה של הנשמה, אי אפשר כלל שתיכנס בשלמותה בגוף. זה ממש ראינו מה שראינו ברב חיים מוולוז'ין. היא תמיד יותר עליונה ממה שאנחנו כבר חשפנו. מה שחשפנו בגוף, במידות, ברצונות, בהבנות, תמיד מוגבל, תמיד חלק מסוים, מצומצם, מהאור הגדול שנמצא בנשמה. היא לא נכנסת כולה בתוכנו, בגוף, בכלי השכל והרצון, הקטנים מלהכיל את אור הדבקות והאמת העליונה שלה. כלי השכל והרצון, שמדבר עליהם פה הרב טאו, הם כבר בנפש. אבל הם, אומר הרב טאו, הם תמיד יהיו קטנים מלהכיל את האור הגדול שנמצא בנשמה. את הדבקות והאמת העליונה שלה. רק מאיר ממנה, מתוך הנשמה, או בניצוץ השכל, המורגש בגוף. כי לפי גדולתה, אי אפשר לה להיכנס בכלי ולהיגבל. היא תמיד יותר עליונה מהנפש, מהכלי, מההבנות, מהרצונות, מהרגשות. אבל מאיר ממנה, זה הדבר המיוחד, שיש לנו תמיד קשר לנשמה. ודיברנו על זה בשבוע שעבר, שתמיד, בכל אדם, יהיה תמיד קשר טבעי בין הנשמה לבין הנפש, כלי השכל והרצון מוארים מהנשמה. ולכן אנחנו נראה אנשים עם רצונות טובים, ועם רגישות, ועם איתור. כל זה נובע ממה שהנשמה מאירה על הנפש. אבל תמיד יש פער עצום בין הנשמה באורה הגדול לבין מה שאנחנו מכילים בתוכה בנפשנו. היא, הנשמה, הסגולה הפנימית שבקרבנו, שבמהותה הפנים-פנימית אחת היא עם נשמת כנסת ישראל. זאת אומרת, נוסיף לזה פה ללוח שלנו. הנשמה של כל יהודי ויהודי, אומר הרב טוב, יש משהו יותר עמוק ממנו, שזה כנסת ישראל. כנסת ישראל, אוצר הנשמות הכללי של כל כלל ישראל, הוא המקור הפנימי, הפנים-פנימי לנשמה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. אם נרצה, כי כנסת ישראל היא כמו השמש, כל אחד, כל נשמה פרטית של כל אחד מאיתנו היא קרן בשמש הזו. היא חלק בשמש המיוחדת הזו. הכנסת ישראל היא כל האור האלוקי שמופיע בעולם, וכל אחד נשמה מאיתנו, נשמה של כל אחד מאיתנו, בשלמותה וגדלותה, יונקת מכנסת ישראל. והיא בתארתה עומדת, בקדושתה המוחלטת, נשמה שנתת בי, תאוריי. וזאת ההגדרה הכי יסודית של הנשמה, הטהרה המוחלטת, נשמה לא נפגמת, יכולה רק להתכסות, בקליפות, בכל ספר, כל ספרי המוסר או הקדושה השונים, יכנו את זה באופן אחר. יש הסתרות הנשמה, יש פגימה, יש קליפות, יש מחיצות, כל עבירה שאנחנו עושים מרחיקה את אור הנשמה מאיתנו. אבל הנשמה עדיין נשאר בטהרתה, ולכן אפשר לחזור בתשובה, לקלף את הקליפות, להסיר את המחיצות, להיות מוארים ממנה, כי תמיד נמצאת בקדושתה. נשמה שנתת בי תאוריי. אמנם עומדת היא בגניזה פנימית, בסתר המדרגה, ואין אורה גלוי בחיים, לגמרי, בצורה שלו. אז זאת הגדרת הנשמה שמגדיר פה הרבותיו, כן, מאוד מתאים מה שראינו ברב חיים, ובציוד המוסיף לנו פה כמה נקודות, כן, על הקדושה העליונה של הנשמה, וזה שבמהותה הפנים-פנימית היא יונקת מתוך כנסת ישראל, שזה בעצם אוצר הכללי של נשמות ישראל, כל נשמה בעם ישראל יונקת ממנה. וישראל כמובן שהיא יונקת אור השם. בסדר? זאת אומרת, זה הצינור. צינור מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד ארוך. מאור השם, שאור השם הוא יונק, כנס ישראל היא הביטוי שלו בעולם. וכל נשמה פרטית יונקת מכנס ישראל, וכל נשמה מאירה את אורה עלינו, וכל אחד מאיתנו, דרך העולם הרוחני שלו, ילך ויאיר בקרבו את האור האלוקי הזה, וכך כל אחד מאיתנו הופך להיות צינור חי של המציאות הכי עליונה בתוך המציאות הכי תחתונה. כל אחד הוא ממש הופך, כשהוא עושה את עבודתו הרוחנית ובונה את הצינור הפנימי שלו, הוא ממש הופך להיות גילוי משמעותי וייחודי של אור השם בעולם. דרכו ממש. וזה כך אור השם מתגלה. אור השם מתגלה דרך צינורות של רבבות ערכי בני ישראל, וכל צינור הוא הבאה מיוחדת, אור נשמתי מיוחד. אבל הכל מתחיל מזה שאתה לא יכול לנוק, זה הערת הנשמה. בסדר? עד כאן קומה העליונה, נשמה. מכאן עובר הרב טאו לקומה התחתונה. זה לא הולך לפי הסדר, הוא קפץ מהנשמה עכשיו לנפש. הנפש היא הצד החיצוני של הרוחניות. הפונה אל הגוף, הוא מתגלה במבנה הפסיכולוגי, בכוחות, בחושים, בנטיות, במידות ובמזגים. אז מה עם כוחות הנפש? פעם שעברה דיברנו על זה, נפש, יש ארבע כוחות מרכזיים, שכל, רגש, רצון ודמיון, יש קווי אופי, כמו שהרב טאו אומר, כוחות, חושים, נטיות, מידות, עולם המידות נמצא בנפש וכו'. כן, כל האופי היותר גלוי שאנחנו מכירים בכל אחד ואחד, שאיתו הוא פונה לחיים, איתו אחר כך הנפש כמובן מתגלה בגוף, ולאחר מכן מתגלה בחברה, בעולם הגדול וכו'. אז הנפש, הצד החיצוני, זה עם האישיות הגלויה. אז יש נשמה, מאוד עליונה, מאוד טהורה, מאוד חבויה ונסתרת וקדושה, ויש את הנפש, שהיא הצד החיצוני של הרוחני. הרוח, הנה עכשיו אנחנו עוברים למימד המקשר, הרוח היא הגשר המחבר את שני אלה. ממש כמו שראינו במשל של רב חיים עם המפוח הזה, הגשר שמחבר, כן, התנועה, כן, היניקה מהנשמה אל הנפש. ברוח, שימו למה אתה מוסיף לנו פה, איך על ידי הרוח? שאלנו את זה פעם שעברה. אומר אותה ברוח, בדרך ההכרה והלימוד, בסור מרע ועשה טוב. במילים אחרות, תורה ומצוות, הכרה ולימוד, כן? הכרה ולימוד, שזה יותר בצד, כן, של התורה, וסור מרע ועשה טוב. זאת אומרת, העולם הרוחני שאנחנו מפעילים אותו על ידי תורה ומצוות, על ידי תורה ומצוות, שבעצם זה ההנאה של עולם הרוח, מה עושה העולם הרוח? באה הסגולה הנשמתית הגנוזה, האור שנמצא עליון ורבוי בנשמה, ועל ידי העולם הרוחני, באה להופעתה בכוחות החיים, בנטיותיהם ובהרגשותיהם. הערת הנשמה יוצאת אל הפועל על ידי הרוח וממלאת את כלי הנפש. על ידי הרוח מתרומם את הנפש. הוא ממשיך עליו יותר אור הנשמה. משום כך במרחב הרוח נמצאת האישיות הבוחרת. הלב הוא משכן הרוח. בעיקר הבחירה בראשית יסודה בבחינת הרוח, שהוא מדרגת האדם. כאן באה אישיות לידי ביטוי. האני העצמי הבוחר בטוב, הוא משליט על אלה חייו את האידיאל של חפץ השם, המרומם את כל מחשבותיו ורצונותיו, מידותיו ומעשיו. זאת אומרת, כל מהות האדם, או מידה מאוד מאוד רבה ממהות האדם, תיקבע על ידי כמה הוא בוחר להפעיל את עולם הרוח. יכול להיות אדם שהוא לא עושה עבירות, כל כולו, לא, כן, ממש לא, אבל עם עולם רוחני מאוד מאוד דל, הערת הנשמה בו תהיה מאוד מאוד מצומצמת. וככל שאדם מפעיל את עולם הרוח, כמו שאמרנו, גם גם בלימוד התורה, והערכיה, ולימוד אמונה, וכל הצד הרוחני הקדושתי, בצד האידיאלי, וגם על ידי המצוות, הצד המעשי, והפנייה לחיים וכו', הוא מניע פה הערה, הוא מניע פה איזה גלגל כזה עצום של עולם רוחני, שיונק עוד ועוד ועוד מהערת הנשמה, ומוציא אותה לפועל בתוך הנפש. כל הדברים שנמצאים בנפש יכולים להיות מלאים יותר או מלאים פחות באור השם, וכשהם מלאים באור השם הם נעשים טובים יותר ובריאים יותר ושמחים יותר ומהירים יותר, וכשהם מתרוקנים מאור השם אז הם יכולים גם להיפגם. כל מה שנמצא בעולם זה ראינו ברציות הפעם שעברה, שעולם הנפש והרוח יכול להיפגם, עולם הנשמה לא יכול להיפגם. אבל מחשבות יכולות להיות מחשבות טובות, מחשבות לא טובות, רגשות, דמיונות, כל הדברים האלו, ככל שנמלא אותם מאור השם שבנשמתנו, אז דרכם אנחנו נאיר אור גדול מתוך הנשמה כלפי מטה. וככל שאנחנו לא עושים את העבודה הזאת, העולם הרוחני הולך ומצטרק לו, או אני יודע, פגימות העבירות וכו', אז ממילא הנפש פחות מקבלת את הערת הנשמה. כשהיא פחות מקבלת את הערת הנשמה, היא גם מקבלת גם פגמים מבחוץ. אולי נסביר איזה טיפה יותר. אבל עד כאן, אחת החזרה למושגים, יש עוד ברורים, שאלות על השלב הזה. את מה? מה שאנחנו קוראים, זה גם רגש, זה מתבטא בסוף ברגש. זאת אומרת, אם אני עושה עבודה רוחנית משמעותית, אז הרגשות שלי יהיו יותר רגשות של טוב, של קדושה, של שמחה, של, כן, של כל הרגשות החיוביים. זאת אומרת, העולם הרוחני הוא בעצם אותו מנוע פנימי שאנחנו, כל אחד שאנחנו, אני רוצה לבנות עולם רוחני. נכון? מה פשוט, מה פשוט הדבר? אני רוצה להעמיק בעולם הרוחני. איך עושים את זה? תורה ומצוות. זאת אומרת, כל הדרכות חזק, אם זה בהדרכות המוסריות של מסילת ישרים, ואם זה בהדרכות ההלכתיות, ואם זה בחיבור הרוחני האמוני, ואם זה בלימוד תורה, תנ"ך, או כל דבר שאני עושה, אני בעצם יונקת מהערת הנשמה. ולאט לאט הערת הנשמה הזאת הולכת ומתנחלת לי ברבדים השונים של האישיות הקונקרטית, המעשית. פתאום הרגשות שלי נעשים חיוביים יותר. המחשבות נעשות יותר כלליות, יותר אידיאליסטיות. המעשים נעשים מתוקנים, הדמיונות, אפילו הדמיונות, כן, הממדים הכביכול טבעיים, כן, הרגשיים, הכל נעשה יותר מתוקן, יותר בריא, יותר טהור, יותר כללי, יותר שמח.
הכוח הנשמה.
מה הוא?
זה שהנשמה
אותו דבר, זאת אומרת, הנשמה כל הזמן רוצה להופיע. אבל אנחנו נראה את זה קצת, נראה עוד כמה פסקאות, ואת אני מקווה שיותר נבין את זה, איך זה למייס. אבל הנשמה שלנו כל הזמן רוצה להופיע. כל הזמן רוצה להתגלות בה. אבל מצד שני, זה תלוי בכלי הכיוון. איך כתוב בפסוק, אחרי פיך ומלאו. ככל שנכין את הכלי מלמטה שיהיה ראוי, הנשמה תלך ותאיר אותו. אבל להכין את עצמנו להערת הנשמה, זה הכנה מאוד גדולה ומשמעותית. זה אנחנו עושים על ידי כל הסוגים של עבודת השם. אנחנו בהמשך, היום, בשבוע, או פעם הבאה, נפרט את זה יותר. איך עבודת השם שלנו, מה היא עושה, מה היא מפעילה שם. אבל כל מה שאנחנו עושים, תפילה, תורה, מידות, כל העבודות השונות, יונקות הערת הנשמה לתוך האישיות הגלויה. ובזה אנחנו מביאים טוב השם לעולם. אולי טיפה נחדד את זה יותר. בעצם יוצא, שבעצם התהליך המתוקן שאנחנו רוצים לראות, זה תהליך של יניקה מבפנים החוצה. ככל שאנחנו, מה אנחנו עושים על ידי לימוד תורה? אנחנו בעצם יונקים מהמימדים הכי עמוקים, הכי חבויים בתוכנו, ואיתם, אותם אנחנו עושים אל האישית הגלויה, ומה האישית הגלויה? אז האדם מביא את עצמו, ביטוי בחיים, בקשרי המשפחה, במימדים הלאומיים, במימדים העולמיים. דהיינו, ככל שמבפנים אנחנו יונקים מהמימדים הפנימיים, המימדים הפנימיים הם מקור הטוב שלנו, הם מקור הקדושה שלנו, כן, עולם הנשמה. ככל שאנחנו יונקים מהעולם הפנימי ואיתו ממלאים את הרגש ואת הרצונות ואת העשייה ואת הפעולה, כך אנחנו הולכים ויונקים מבפנים החוצה ומאירים אותו השם כלפי חוץ. אנחנו גם, כן, אנחנו יכולים, המגע שלנו עם העולם הוא תמיד דו צדדי, אבל את הערת החיים, את הזהות של החיים, אנחנו יונקים מהמימדים הקדושתיים כלפי העולם, מאירים אור השם שבתוכנו. יכולים גם לקבל אור השם כמובן מאחרים, לימוד מאחרים, לימוד מידות טובות מאחרים, לימוד תורה מאחרים, וכדומה. אבל בסוף, כל מה שאנחנו לומדים, אנחנו בסוף יונקים מהנשמה שלנו. והערת השם תמלא אותנו ותפעם בנו ותחיה בנו, וככה נוציא אותה אל הפועל. כשאנחנו לא עושים את התהליך הזה מבפנים החוצה, הנפש שלנו יש בה, היא מקבלת, זה נקרא ספרים מקבל, מה אתה מקבל? הנפש יש בה איזה מימד כזה שהוא, הוא מקבל רשמים, סופג רשמים. ואין נפש, אין לה איזשהו משהו שמשפיע עליה. השאלה רק מה ישפיע עליה. אם קדושת הנשמה תשפיע עליה, אז היא תלך ותעיר, תתרומם. אם קדושת הנשמה לא משפיע עליה, אז מה בסוף יעצב את הרצונות שלנו, את הרגשות, את המעשים, את המידות? אנחנו נספור מבחוץ, במקום נספור מבפנים. זאת אומרת, ככל שאנחנו עושים את עבודתנו, יונקים מבפנים, ומאירים כלפי חוץ, וככל שאנחנו לא יונקים בקדושת הנשמה, אז במקום שהנפש תספוג מהנשמה, היא סופגת מבחוץ. רשמים פחות מתוקנים, פחות בריאים, פחות מאירים, פחות קדושים. משהו תמיד נמצא בנפש מהנשמה. אין אדם שהוא אנטיפט גמור, רשע גמור, מנותק גמור מנשמתו, בטח לא בעם ישראל. אבל זה הערה שתמיד נמצאת, אבל אנחנו נראה את זה גם ברב, שזה מאוד מאוד חלקי. ההערה המדהימה הזו והטבעית הזו שיש בין הנשמה לנפש היא העושר הגדול שלנו. זה בני אדם, למה אנחנו אוהבים אנשים טובים? אנחנו רואים פה קרינה של הנשמה, ונשמה זה דבר גדול במהיר. אבל הרחב פיך ומלאו, התפקיד שלנו זה להבין את התהליך הדברים שזו מהות האדם. להיות אדם שמזהה את הטוב האדיר שקודם כל אדם בתוכנו, ודולה ומשקה, כתוב על יזר, דולה ומשקה, דולה מנשמתו ומשקה את החיים, ומביא אותה לידי הערה וביטוי. בסדר? טוב, אז בואו נתקדם בדף של היום. אנחנו רוצים קצת, כמה שזה ספיק היום, יש לנו עוד שיעור לפני חופשת פסח או לא?
לא,
ב-50. לא? ב-50? טוב, 50 צריך להחליט, אם אנחנו מה נעשה. טוב, זה כבר, אז שיר הזה. אני רוצה לראות קצת, הדף הזה קדמנו, עבודת השם כגילוי הנרן. נרן למדנו את המושגים, נפש רוח נשמה. עכשיו, מה אנחנו עושים? איך עבודת השם שלנו היא הולכת ומפעילה, מוציאה אל הפועל, כן? כמה זה חשוב שנבין שכל מצווה שאנחנו עושים וכל תפילה הולכת וחושפת את דושת הנשמה בנפש, הולכת ומפעילה את העולם המוכני הזה וגורמת לנו לגדול כל הזמן, כל מצווה, כל מעשה, כל לימוד, משהו בתוכנו. מאוד בעדינות, ינק משהו מהנשמה וטק משהו חדש מפעים בתוכנו. אנחנו נראה את זה קצת היום, קצת בפעמים הבאות, בטח, אנחנו בסוף נרצה להגיע לעולם המידות ולראות מה היחס בין לימוד תורה לבין עולם המידות, זה יהיה רק אחרי חופשת פסח בעזרת השם, כי זה רובד, שם אנחנו נשאר הרבה, כי נרצה בכלל לפתוח את סוגיית המידות, זה יהיה בזמן הבא, ושם לעשות עבודה, ללמוד את העקרונות של עולם המידות ואיך הם איך מחברים את המידות לעבודה הזאת, זה הסוגיה הרבה. אבל אנחנו בינתיים, עוד לפני עולם המידות, נרצה לעסוק רק בהבנה ככה ראשונית, איך העבודות השונות שאנחנו עושים מפעילות את המערכת הזאת שעליה קצת למד. ובואו נראה דוגמה ראשונית שאפשר המון לעסוק בה, אבל נעסוק בה רק בקצרה, בהקשר שלנו, סוגיית התפילה. איך התפילה שלנו, עכשיו איך היא מתקשרת למה שלמד, למושגים. מה קורה שם בתפילה? בהקשר הזה של המושגים של נפש, רוח ונשמה. בסדר? אחרי שהמושגים טיפה התבררנו בהם, בואו נראה איך זה יוצא לפועל בסוגיית התפילה. אז אנחנו נראה פה פסקה אחת בהקדמה לעולת רגע, וקודם כל תראו איך אחרי שלמדתם את המושגים, פתאום מזהים אותם בפסקאות של הרב. לפני כן הכל נראה אותו דבר, רוח, נשמה, נפש. בסדר, הבנו, רוחניות כזאת, כן? הרי שאנחנו עושים יותר מדויקים, עכשיו תיגשו חזרה לפסקאות ברב קוק, אתם תראו שזה מאיר עיניים, שלפעמים ממש פתאום, לכן הוא משתמש פה במושג הזה, ופה במושג הזה, כי לפעמים אתם תראו ממש שיש, זה נותן משמעות חדשה לפסקאות. אז בואו ניתן דוגמה חדשה לדבר. אחת השאלות הגדולות שהרבה פעמים אנחנו שואלים לגבי התפילה, קשורה לקיבעון של סידור התפילה והתפילות של חז"ל, כדבר שלכאורה קשה, דורש מאיתנו מאמץ גדול. עבודת התפילה. אולי היה הרבה יותר זורם וקולח וטבעי להתפלל מה שאנחנו רוצים להתפלל. אז קודם כל יש לזה מקום, נכון, אנחנו יודעים, מקומות בחז"ל שאמרו שמהתפילה וכדומה, שאפשר להוסיף את התפילה, אבל אין ספק שרואים איך שחז"ל בנו את הסידור, בנו את הדברים, שהם רצו שאת עיקר המאמץ לא נשקיע שמה, בתפילות הפרטיות, אלא שעיקר המאמץ דווקא נשקיע בתפילה של חז"ל, זאת כן, הקבועה עם ה-18 והזה, לכאורה זה אותו דבר כל יום, וזה גם הלשון היא קשה, וגם התכנים לא תמיד קלים, ולהתחברות, למה זה ככה? כן, הרבה פעמים זה אחת השאלות הגדולות בסוגיה של התפילה. בואו ננסה לראות מה הרב מלמד אותנו פה על תפילה, ואיך זה גם, דרך זה ננסה גם להגיע לשאלה הזאת. אז הוא אומר, התפילה המתמדת של הנשמה. מתאמצת, היא תמיד לצאת מן האלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש, וכל כוחות חיי הגבייה כולה, ומשתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים. ולשם כך צריכים אנו לחשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. נמצא מתוך כך שעבודת התורה כולה, כל חוכמתה, היא התגלותה המתמידה של תפילתה הכמוסה של הנשמה. נשמע את קולך תברך את שמך השם אלוהים. טוב, אז קודם כל תמיד, הרב קוק זה תמיד אתגר. כן, הפסקאות שלו, והוא חושב היום שהרבה יותר ספרים, ודורנו לא היה כל הספרים היום שיש של פרשנים של הרב קוק שעוזרים מאוד מאוד, הדבר נפלא. אבל אחד הדברים, קודם כל לדעת הרב קוק כמה שכל הדברים נראים גבוהים ופיוטיים כאלו, יש מדויקות עצומה, לא תמיד אנחנו נדע להסביר למה הוא אמר פה את הביטוי הזה, את הביטוי הזה, כן, אבל יש, העולם של הרב ממש, הכל אחוז כמובן בפנימיות התורה, ברבדים מאוד עמוקים. כשהדברים ניתנים להרבה רמות של הסבר, לפעמים נלמד רק את ההסבר הפשוט ולא נבין כל מושג, ולפעמים טיפ-טיפה, אם אנחנו כאילו לומדים ומנסים כאילו לחדור, ופתאום אנחנו מבינים קצת יותר את העומק של הדברים על ידי הדיוק של המושגים. ופה בואו נראה דוגמה לדבר, איך שאחרי שלמדנו את המושגים, פתאום אנחנו נראה אותם פה בצורה מאוד בולטת, ואולי ננסה אפילו להבין למה הרב משתמש דווקא במושגים באופן הזה. קודם כל הרב מחדש פה ביטוי שהוא אומר אותו כמה וכמה וכמה מקומות, התפילה המתמדת של הנשמה. מה זה התפילה המתמדת של הנשמה? הרי אמרנו נשמה זה דבר שהוא לא מתחיל מההבנה שלי, מהרצונות שלי, מהרגשות שלי. זה נמצא שם במקום עמוק, פנימי, אדיר, עצום. מה הכוונה שהנשמה היא מתפללת? הנשמה היא מתפללת, הכוונה, יש לה כבר. עוד לפני שאני התחלתי להתפלל ולמדתי להתפלל, הנשמה שלנו רוצה דבר. יש בה השתוקקות, יש בה כיסופים להשם, יש בה כיסופים לכל הטוב, יש בה, יש בה תפילות, לא תפילות שנאמרות, תפילות חיות, הנשמה מלאה בהשתוקקויות עצומות. ההשתוקקויות של התפילה, של הנשמה, הרב אומר, היא תמיד מתפללת. כלומר, יש בה איזה המיה כזו, איזה געגוע כזה, איזה כיסופים כאלו לטוב בצורה הכי שלמה שלו. אם היינו נחשפים ולו קצת לבקשות העמוקות של הנשמה, כמה הן גדולות וכמה הן מלאות, היינו נמסים. איך אמר הרב טאו? אנחנו, כלי הנפש שלנו קטנים מלהכיל. את העוצמה של הנשמה. וככל שאדם גדל, אז היכולת שלו לקלוט את תפילתה של הנשמה הולכת וגדלה. כן? התפילה שאנחנו מתפללים בצורה המודעת שלנו, עם הסידור, עם המילים, עם כוונות הלב, עם המחשבות שלנו וכו', מה היא בעצם? אפשרות אחת היא להגיד, טוב, מה זה תפילה? אני כמו שאני מוי שלה, אני מנסה להגיד לקדוש ברוך הוא דברים שיש לי להגיד לו. כן? קדוש ברוך הוא, מה אתה אומר? אולי תעשה ככה, אני צריך עזרה בזה, אני צריך שתעזור לי פה, פה קשה לי, פה מס הכנסה, פה אני צריך, לא יודע מה, עם אשתי, יש לי קשרים כאלה. זאת אומרת, אני בא ומה שנקרא, פורס לפניו את רצונותיי, את העולם שלי. בוודאי שגם לדבר כזה יש ערך גדול, כי הוא מבטא קשר, מבטא הבנה, שהוא משגיח על כל אדם, והולך איתנו, ופותח את הדרך, ומשביע לכל הרצון וכו'. אבל אנחנו רואים שזה לא עיקר התפילה שלך. יש מקום לתפילה כזאת מאוד, כן? גם בתפילה הרגילה, וגם סתם ביום-יום. כן, תמיד אבא שלי, זכרונו לברכה, מספר שהסבתא עומדת בלילה, באמצע שומעים אותה מחזיקה את המזוזה, ואומר, איזה שם תעשה ככה, אומר, שתדבר ידידו, כאשר ידבר איש אל רעהו. זה דבר מופלא, זה דבר עליון מאוד, מיוחד מאוד, מבטא את הטבעיות שיש לעם ישראל הקדוש ברוך הוא. אבל יש קומה יותר גדולה שתפילה של הרב מדבר פה, וזו התפילה של חז"ל, היא לא מתחילה מהסידורים בכלל, היא מתחילה מהנשמה. היא מתחילה מהבנה שהנשמה יש לה געגועים מאוד מאוד עליונים. לטוב, לשלמות, לטוב כללי, לטוב פרטי, לטוב בכל המובנים שלו. כיסופים עצומים לקדוש ברוך הוא ולהשראת שכינה ולהופעת השם בעולם, ונשמה שלנו מלאה בזה. כן, לפעמים יש ככה גילויים כאלה, פתאום אדם נפתח לעומקים עצומים שיש בגעגוע של נשמתו. לפעמים אנחנו זוכים לראות אנשים גדולים, הולכים בחצות לילה לכותל, שומעים בכיות של צדיקים, שעושים תיקוני חצות ובוכים את כאב השכינה, קצת נפתח לנו קצת הלב להבין מה, כמה הנשמה שלנו היא מתגעגעת לריבונו של עולם פי כמה וכמה יותר מאשר אנחנו מצליחים ביום-יום להביע ולהרגיש ולהתחבר. זאת התפילה במהותה היא קודם כל מתחילה מעומק הרבה הרבה יותר עמוק מהרובד הגלוי, מהרובד המשפטי. יש געגוע של רעיה אל הדוד, של בת המלך אל ריבונו של עולם, והנשמה מלאה בתפילה עצומה וגדולה. אבל, אומר הרב, בואו עכשיו נראה את המושגים. התפילה המתמדת של הנשמה. עכשיו אפשר אפילו לסמן לנו את המושגים שאנחנו מתחילים, כן? ולאט לאט לראות איך הם מתחברים לנו עכשיו למשפט אחד הגיוני. אותה הנשמה הפנימית שמלאה בכיסופים גדולים, התפילה הגדולה פנימית, אבל המטרה היא שזה לא יישאר בנשמה. מתאמצת היא תמיד לצאת מן ההלם אל הגילוי, זוכר שדיברנו על ההלם של הנשמה. היא מלאה בגעגועים, אפילו אצל היהודי הכי רחוק, אצל הרשע הכי גדול, יש געגועים עצומים של הנשמה, אבל הגעגועים של הנשמה אצל האדם הרשע הם כל כך אטומים וכל כך מכוסים וכל כך הרבה קליפות שהוא לא ירגיש, הוא לא ישמע. כן? בת המלך שלו נמצאת בחיוויון מוחלט, נמצאת בבית כלא. לא, 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 לא בכדי שיש עצבות כל כך גדולה בהרבה פעמים. כי חלק כל כך מהותי בתוכנו, כל כך גדול, כל כך עמוק. וכל מהות הנשמה זה לצאת מן הפועל, לצאת מן ההלם אל הפועל. איך כתוב בפיוט? ביתי צאי מבית כלא. נכון? ביתי צאי מבית כלא. אנחנו מדברים על הנשמה שלנו, שאנחנו כאילו, היינו רוצים לראות אותה הרבה יותר מתגלת, ממלאת אותנו. כל האוצר שלנו נמצא שם. איזה אנשים אנחנו נהיה, אם אנחנו נהיה יותר נשמתיים, יותר מלאים בגעגועים האלה בפועל. מלאים בעוצמות של הנשמה, באמונה של הנשמה, בגבורה של הנשמה, בכל הרבדים, בשמחה של הנשמה, באופטימיות שלה, באהבת השם שלה, באהבת... הכל כל כך גדול שם, הכל כל כך עצום שם. אבל זה הרבה ממוסדר, ונמצא שם עמוק וחזק ומלא, אבל מוסדר. אז הנשמה מתאמצת לצאת מן ההלם אל הגילוי. זה מה שהיא רוצה, היא רוצה לחיות בנו, היא לא רוצה רק... כמה בפנים, כן, במסתרים שלה, נכון? זוכרות את המשל הזה של בת המלך והעירוני, נכון? ואיך היא הייתה תמיד, כל מהדרים שמביא לה, אינם כלום לה, והוא לא מבין אותה, הוא לא יודע איך לחשוף אותה, הוא לא... זה התקיעות, משהו שם מרגיש לא שלם, זה בדיוק המקום הזה של... שאדם לא יודע, לא יודע את הכל, הוא רק מרגיש את חוסר הסיפוק, הוא רק מרגיש את חוסר המילוי, הוא לא יודע איך חושפים את זה, הוא לא יודע מה, למה יש שם חוסר מילוי? למה? כי יש שם תאומות כאלה גדולים, עוצמות כאלה גדולות של אהבה ושל טוב, ואתה לא מודע להם לך, אתה חוסם וחוסם וחוסם, זה המשל ההוא שראינו אותנו עם העירונים בבת המלך. הנשמה מתאמצת לצאת מן האלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש. אז הנה יש לנו פה אחרת החיבור. הנשמה רוצה לבוא לידי ביטוי, להתגלות ברוח ובנפש. ומה נסביר? וכל חיי הגבייה כולה, מה זה גבייה? זה גם הגוף, המעשים, הביטוי המעשי. היא רוצה שנגלה אותה, היא רוצה שנרגיש אותה, היא רוצה שנחיה אותה, היא רוצה שהיא תופיע, שיהיה חיבור בין בת המלך לעירונים. זה ממש, זה פה אנחנו ממש סוגרים שעומד המדרש שאיתו התחלנו. שיהיה חיבור אמיתי בין בת המלך, איך יהיה חיבור? כשהעירוני יכיל אותו בתוך... דהיינו, שהכלים, החיים בתוך האישיות, כל אחד מאיתנו מרגיש את הרגשות שלו, כל אחד מאיתנו מרגיש את המחשבות שלו, את הדמיונות שלו, אבל הן כל כך רחוקות מהרגשות, המחשבות, הדמיונות של הנשמה. הנשמה רוצה שנרגיש ממש בנפש החיה את מה שהיא רוצה להעניק לנו, שהרגשות שלנו יתמלאו ברגשות נשמתיים, של טוב שקיים בנו, אבל הוא בהלם, ואנחנו ככל שנלמד לתת לו מקום, נגלה כמה הוא שייך אלינו, כמה הוא מרומם אותנו, כמה הוא העני יותר עמוק שלנו. הנשמה אומרת, רגע, יש לך, אתה בנפש כלים מדהימים, אבל הרגשות שלך כל מיני מתעסקים בקיבלתי אותו חדש, קניתי בגד חדש, המחשבות, איך אני אעשה בפנסיה, מה אני אעשה בשבוע הבא, איך אני... מחשבות, רגשות, דמיונות. דיברנו עם אתם זוכות, מאמר צמאון לאל חי. אומר הרב שם משפט כזה, השכל, הרגש, הרצון והדמיון, אי אפשר שיהיו יעסקו, אני לא אומר את המשפט הזה, אי אפשר שיעסקו כל הזמן רק בחומרה. הם נועדו גם לעסוק ולהוציא לפועל את האיחוד היותר עמוקה שלנו. איך זה קורה? איך אנחנו מפגישים את הרבדים האלה? איך אנחנו זוכים שמה שאנחנו מרגישים בנשמה, נרגיש אותו גם אנחנו, ברגע של יומי, כן, בתודעת החיים, במחשבות, בהנעת היום, בנפש, האישיות החיה, הגלויה, שהיא תתרומם למה שהנשמה חיה כל הזמן. אומר הרב כך, היא משתוקקת גם כן למלות, לגלות את מהותה וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים. לשם כך צריכים אנו לחשבונו של עולם. איך מחברים? חשבונו של עולם שבא על ידי תורה וחוכמה. על ידי תורה וחוכמה. מה עושה התורה והחוכמה? התורה והחוכמה מפגישה אותם עם הנשמה, עם הרצונות שלה, עם השאיפות שלה, עם המגמות של השם בעולם. אבל לא מפגישה אותנו כדבר חיצוני. בהתחלה זה נראה לנו כדבר חיצוני. אני לומד עכשיו על ירושלים, על השאיפה שירושלים תיבנה בבית המקדש. אני בהתחלה לומד את זה כדבר חיצוני. מה זה ירושלים? מה האידיאל הזה אומר? איך העולם יתרומם על ידי בניין ירושלים? אבל האמת היא שבניין ירושלים זה דבר שהנשמה משתוקקת על הכל הזה. אבל אני לא הכרתי בכלל את המושג ירושלים. הכרתי אותו ברובד מסוים, תנו לכל יהודי לפי מדרגתו קודם. אתה אומר לי יהודי הכי רחוק. כן, אני לא חושב, קראתי באיזה סיפור, איזה תאילנד שהיה בקצה העולם, ואמר, כן, איזה, לא יודע מה, נזיר טיבטי שם, אמר, אני בבית בישראל, ירושלים, ירושלים, התחיל להשתחוות לו. ירושלים זה מה שנמצא עמוק, עמוק, אפילו לא רק זה, זה זרם חשמלי הכי עמוק שנמצא בתת המודע, הפנים נשמתי שלה. ירושלים זה סגב כזה עצום, זה מדרגה כזאת גדולה, אבל כל כך עמוקה. אם אני לא אלמד מה זה ירושלים, אז בנשמה שלי יש בערה לירושלים ולבית המקדש. אבל אני לא אלמד, אני לא אפגש עם זה. אז ירושלים כשהיה מוצא לא מצומצם מבחינתי. אולי, כאה, ירושלים, זה מה, טדי וקניון, מה לך, וירושלים, כן, כמה עניינים. אבל אני טיפ-טיפה יותר עם רגישות נשמתית, אז אני ירושלים, בטח, מה, אני יכול פעם בשנה הבאה, שם פתק בכותל. אבל בירושלים בפנים היא הרבה הרבה גדולה ועצובה. כשאני לומד על ירושלים, כשאני לומד במדרשים ובספרי אמונה ובספרי הרב קוק ובספרי הראשונים והאחרונים, לאט לאט אני מתחיל למשש את המושג ירושלים בעומק שלו, כמו שאני באמת מבפנים צמא אליו. ואז כשאני אומר ירושלים, אני אצליח קצת לחוש, לתת ביטוי לירושלים שבנשמה שלי. לא לירושלים החיצונית, שירושלים שנמצאת בעומק נשמתי. על ידי שאני לומד, ואני נפגש עם ירושלים, פתאום ירושלים שבתוכי מתעוררת. ההשתוקקות שנמצאת בנשמה כל הזמן לירושלים, אני עכשיו באמת יכול לחוש אותה ממש ברגע שלי. כי למדתי, התחברתי. עכשיו, ירושלים הייתה שם כל הזמן בתוכי, אבל אני צריך ללמוד מה קיים בתוכי. אם אני לא אלמד מה קיים בתוכי, אני לא יודע להרגיש אותו, אני לא יודע לחשוף אותו בצורה החיה, בצורה הממשית, הנפשית. אבל כשאני לומד על ירושלים, זה מתחיל בשכל. אבל זה לאט לאט חוצב בי את אותו חיבור, עולם הרוח, מחבר אותי על הנשמה, וירושלים עכשיו זה, לפחות שאני אפילו לא יודע להסביר אותו. אני לא יודע בדיוק אפילו לחזור איזה פסקה ראיתי בעינייה, ואיזה פסקה ראיתי במסילת ישרים, אבל הכל התחבר לי לאיזה מושג פנימי של ירושלים. שכשאני אומרת עכשיו ירושלים בסידור, משהו מהנשמה שלי מתעורר. וכל תפילה כזו בונה עכשיו קשר חי בין התפילה הנשמתית לתפילה הבנויה. לכן זה עבודה. למה זה עבודה? למה להתפלל את התפילה של חז"ל זה עבודה כזאת גדולה? כי באמת זה לא, אני אהיה הרבה יותר פשוט. הנה בוא, תיקח רק מה שיש לך בנפש כרגע, איזה רגע שיש לך, תביא אותנו לבוא שלך. מה כרגע? כרגע אני רוצה להיות עשיר. תגיד לו שאתה רוצה להיות עשיר. זה מצוין, זה גם לתפילה כזאת יש ערך, אבל היא לא מרוממת אותי למקום חדש. התפילה של חז"ל, כל פסוק בה מרומם אותי למקום חדש. למקום חדש ישן. למה חדש ישן? כי זה נמצא לי בנשמה כל הזמן. אבל חדש, כי זה היה קצת סגור ממני, וזה קצת יותר התקרב. כל תפילה זה קצת יותר מתקרב. לכן התפילה עיקרה בה ביחד עם הלמידה. מה שהרב אומר, חשבונו של עולם. כשאני לומד יותר ויותר על מושגי, למה כל כך טוב וחשוב שנחזור בתשובה, שנהיה צדיקים, שנהיה, למה זה חשוב? אפשר מה אתה אומר, קצת המזון, בסדר? כמה דקות, עד ש... תודה. למה זה חשוב ללמוד? מה זה השיבנו? מה זה סלח לנו, אבינו? כל יהודי רוצה להיות טהור, אבל כשאני לומד על זה יותר, אני לומד על זה מכה. באמת, המיית הרצון שלי להיות קרוב אל השם, היא מקבלת עומק הרבה יותר גדול. ואותן מילים גורמות לי להבקיע קצת יותר מאור הנשמה בעולם הרגש שלי. כל תפילה ממש מרימה אותי, לא רק להביע את הרגש כמו שהוא בנפש, אלא לחבר את תפילתה של הנשמה יותר ויותר להיות משהו חי בי, משמח אותי, משהו שמחובר אליי. עכשיו, זה לא נגמר בתפילה. אם אני על ידי התפילה קצת יותר התרוממתי לחוש את ירושלים, אני אחרי התפילה יותר ירושלמי. מסתובב פה בן אדם ברחוב, כשהתפילה רוממה אותו להיות יותר ירושלמי. ואדם יותר ירושלמי, זה אדם שיותר מכניס אורחים. זה אדם שיותר שמח. זה אדם שיותר בענווה. זה אדם שיותר ברצון לעשות למען עם ישראל. כי מה זאת אומרת? ירושלים חיה בתוכו. יוצא שהתפילה ממש פעלה, רוממה אותו. עכשיו זה בקטן. לא שאחרי כל תפילה אני סופרמן, מסתובב, עושה... אבל כל תפילה בקטן מחברת יותר את הנשמה לתוך הנפש. זה מה שהרבה עצמו אומר. הנשמה רוצה כל הזמן להיחשף, כל הזמן להתגלות בתוכנו. על ידי הלימוד אני מבין יותר מה הנשמה שלי רוצה. מתחבר יותר לערכים שלה, לטוב שבה. על ידי התפילה אני נותן לזה לחיות בתוכי. אני נותן לזה לחיות בתוכי, לחוש לא רק את הרצונות הנפשיים, האנושיים הפשוטים שלי, לחוש שמשהו בתוכי קצת היום יותר, קצת יותר, מתחבר לתפילת הנשמה. וכל תפילה, יכול להיות שבתפילה מסוימת הצלחתי רק חלק מהתפילה, אולי אפילו ברכה אחת, אולי אפילו חלק מ... אבל כל פסוק שאני אומר, פסוקי זה זמרה, כל פסוק שהצלחתי קצת לחוש אותו, גדלתי. לכן זה עבודה. תפילה, נכון, זה לא ממש זורם. אם היו נותנים לנו, יאללה, כל יום, איך זה נקרא, לא יודע מה, 10 דקות התבודדות או סיאנס כזה וזה, וכל אחת רק תגיד מה שהיא רוצה להשם, וזה נגמר התפילה לבוקר. אז יכול להיות שהיינו הרבה יותר זורמים עם זה. אבל זה היה די משאיר אותנו באותו מקום. התפילה של חז"ל באה להעצים אותנו להיות מי שאנחנו בנשמה. לא רק להיות מי שאנחנו בנפש בזרימה היומיומית, אלא מי שאנחנו בנשמה זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר מאמין, הרבה יותר שמח, הרבה יותר... כל טוב הנשמתי הזה, כל פסוק בפסוקי זה זמרה שהצלחתי, דוד המלך הצליח, אני מצליח דרכו קצת יותר לומר את מה שיש לי בנשמה, חיברתי יותר את הפער הזה. כן? קירבתי יותר. אבל כמו שאמרנו, זה לא נגמר בתפילה. זה הולך איתי. זה הולך איתי, לא כי אני חושב על זה, כי רק כשהצלחתי להבקיע את זה, שזה יהיה לי יותר בנפש, זה חלק ממני. כל תפילה שמה משהו בנשמה בתוך הנפש. קרבה משהו בנשמה, אל רגשותיי, אל רצונותיי, אל מחשבותיי. אז תראו איך, איך המושגים שלמדנו הופכים עכשיו להסבר שהוא נפשוט נותן, נותן מימדים מאוד מאוד עמוקים. לא כל תפילה צריכה להרגיש את כל מה שהרב כותב פה, בסדר? הרב כותב לנו פה דברים שקורים, קורים בתפילה. אבל אחרי שאנחנו מבינים את זה יותר, אז אנחנו גם מבינים שתפילה היא לא רק משהו טבעי כזה שבא לי להגיד לריבונו של עולם, היא עבודה גדולה. עבודה של התחברות להבעה של הטוב הנשמתי שנמצא בתוכי. אם אני מצליחה באמת להביע אותו, אפילו בקצת, אפילו בחלק, כל תפילה חלק מסוים, כל תפילה מה שהצלחתי, לפעמים יותר בעומק, פחות בעומק, אבל כל תפילה כזו מפעימה, זה ממש כאילו, איך אמרנו, כל מהות האדם היא, ככל שאני יותר מביע את הנשמה בתוכי, זה הופך אותי להיות אדם יותר טוב, יותר גדול, יותר קדוש, כל מי שאני בנשמה הולך ומתגלה, יותר ויותר. שאלות, הערות. מובן? איך לא מרגישים את זה ישר אחרי התפילה? כי זה תמיד כל עבודת השם, גם תורה. איפה באמת פועלת עבודת השם? זה טוב שפועל, בסדר? בוא נעשה ככה. אנחנו מדברים פה, כאילו עשיתי פה חץ קטן, כאילו החץ אמור להיות כזה גדול כזה. אמרנו, יש פער עצום, נכון? בין הטוב הנשמתי לבין הטוב ה... ופה בפער הזה יש הכל כמו שנקרא הרבה מסכים וקליפות והסתרות ועניינים וכו'. מה קורה, עכשיו דיברנו על תפילה, אותו דבר באופן אחר, מה קורה שאני לומד תורה, אני מקיים מצווה. אני לוקח טיפה כזאת, ואתה נתחיל לטפטף פה בחומות האלו, ולמצוא פה חורים, שדרכם עולם הרוח ילך וכן יוכל יותר ויותר להתחבר. ממילא, כשאני גמרתי עכשיו ללמוד איזה שעה של לימוד תורה, לא בהכרח, לפעמים כן, לפעמים לא, לא אחרי כל שיעור בהכרח, וזה ממש לא, גם לא המדד בהכרח ללימוד תורה, אני ארגיש, וואה, אני יוצאת מהשיעור מלאה בטוב, ולפעמים אני ארגיש ככה, לפעמים אני לא ארגיש ככה, וזה בסדר גמור. בטח ובטח כשלומדים דברים יותר רחוקים, לומדים לתנ"ך, לומדים משנה, לומדים הלכות, לא עכשיו, איפה זה פעל הלימוד הזה? מה זה עשה? זה לא מתחיל בזה שהנה אני, עכשיו במודע, אני כאילו, יש חלק מזה, כן, בסדר, הנה אחרי אמרתי הלכות לשון הרע, אז יש לי עכשיו יותר במודע, כן, שאני תופס את עצמי, שאני מתחיל להגיד לשון הרע, ואני צריך, זה צד מאוד, זה צד מסוים, אבל זה לא עיקר לימוד התורה, עיקר לימוד התורה עושה לי בפנים. מה זה עושה לי בפנים? זה פותח פה רווחים, זה פותח פה צינורות. איפה מרגישים את זה? מרגישים את זה אחרי תהליך. מרגישים את זה אולי אחרי חצי שנה של לימוד במדרשה, שמשהו בחיבור אל העולם האידיאלי נעשה יותר נוכח בנפש, ברצונות, באמביציה, בצורה שבה אני מתייחס לאנשים, באופטימיות, בשמחה. זה מה שאנחנו רוצים ללכת לראות, אבל זה לא יהיה פר יום, פר שיעור ואפילו פר תפילה. כי כל תפילה וכל לימוד תורה זה טיפה על הסלע, כמו בסיפור של רבי עקיבא. זה טיפה לסל, אבל טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ולאט לאט ממסמסים את החומות האלו ונותנים למשהו הרבה הרבה יותר קרוב לעולם הרוחני לחול בתוכנו. ולכן זה בתהליך ארוך, אנחנו מדברים על תהליך ארוך, תהליך, זאת שם, יש תהליך מדרשה, יש תהליך של שנים. אנחנו רוצים שבתהליך של שנים כל הזמן נדע שזה מה שהולך וקורה, וזה קורה. עובדה שבסוף אדם, רואים את זה אני חושב בצורה מאוד יותר משמעותית אולי, בתהליך של אנשים שככה, או חוזרים בתשובה, או שהולכים לישיבה, ופתאום משהו מאוד משתנה, לפעמים אפילו בפרצוף. ממש מה, בהערת הפנים. אבל גם אנחנו לא מרגישים את זה, זה לא המדע. ההבנה היא שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו ברובד מאוד מאוד עמוק. התורה גורמת הרובד הזה להיות נוכח בחיינו. ככל שאנחנו מטפטפים כל תורה, כל מצווה, כל הערת תפילה, גורמת לעולם החי התודעתי שלנו לחיות יותר את הרובד המשפטי. אז זה יבוא לידי ביטוי, אם זה לא בא לידי ביטוי, אם אתה מרגיש שאני לומד תורה ואני מתפלל ושום דבר, הכל בלוק, יש מקום משהו. רגע, אולי אני לא לומד במקום שלי מחפץ, אולי אני לא לומד בצורה נכונה, אולי יש אדם בכלל, ניגע בזה בהמשך, שהוא כל כך מושחת במידות שהתורה לא פועלת עליו, גם זה יש דבר כזה. יש כל מיני סיבות של עתימה. אבל זה כבר קושיה. כן? איך יכול להיות? האדם הזה לומד כבר ככה וכך זה, לא יום יומיים, הוא לומד כבר כמה שנים, והוא עדיין מושחת לגמרי, והתורה לא שיטה אותו בשום דבר, צריך ללמוד גדול. אם זה קורה, באמת צריך ללמוד גדול, משהו שם לא בסדר. להבדיל זה כמו עם אוטו, כן? אני בתור אחד שלא מבין מכוניות, אתה יודע שאם אתה שם דלק, האוטו אמור לנסוע. זה פחות או יותר ההבנה שלי במכוניות. שם זה מסתכל. לפעמים אני זוכר על הסימנים. לא תמיד. אז זה הבנה. עכשיו פתאום אתה בא קם בבוקר אחד, ואתה רואה שהאוטו לא מניע. רגע, אבל אתמול שמתי דלק. סימן שיש בעיה, צריך ללכת למומחה. יש כאלה שמומחה בעצמו, יש כאלה ששמח למומחה. זאת אומרת, אתה מבין שיש פה בעיה. אם יש דלק, האוטו אמור לנסוע. לא נוסע, צריך ללמוד. יש הרבה בעיות שיכולות לגרום לזה. יכול להיות שיש חור במיחן, יכול להיות שהצינור מחובר, יכול להיות שהרבה דברים. בסדר? ויש סיבות, כן, יש סיבות שגורמים לחסמים רוחניים. חסמים רוחניים. כל מיני. למשל, הרב קוק נתן דוגמה על ביאליק. שהוא אמר את זה על ביאליק, על עוד אחד הפוך, אני לא זוכר את השם שלו. שביאליק הייתה לו נפש מאוד כזאת פיוטית ואומנותית ומלאה בצד אומניסטי רוחני. והוא שלחו אותו לוולוז'ין. שלחו אותו לוולוז'ין לישיבה מאוד שכלתנית, גמרתיסטית, הלכתית. וזה לא יודעים על הנפש שלו. אז הוא למד תורה באופן שלו, לא יודעים. אמר הפוך, אם היה הולך לישיבה כאילו, ישיבה אחרת שמתאימה לו, היה חיבור. זאת אומרת, יש פה הרבה סיבות שיכולות רק אחת מהסיבות, כן? להסביר ולנסות להבין מה, אבל אנחנו מנסים להבין מה כן אמור לקרות. מה כן קורה ומה כן אמור לקרות בלימוד התורה, בתפילה, במצוות. אחרי שהבנו את המושגים, אחרי שאנחנו מבינים, זה לא מושגים תיאורטיים, פילוסופיים, אלא באנו ממש להבין מה אנחנו פועלים בתוכנו במערכת הרוחנית. במערכת הרוחנית. בסדר?
אבל.
כן.
אם אמרנו שברוח יש את
המימד
של הבחירה, אז
איך
אפשר לעשות בחירה בלי השכל, בלי הרגש,
כאילו... הבחירה היא, לא, ודאי, הכל, הבחירה היא להפעיל, באיזה כיוון אני רוצה להפעיל את הכוחות האלה. זאת אומרת, יש לי בחיים בחירה בין עכשיו אני נמצא פה באיזה מאכל, ואני צריך לבחור אם לאכול אותו, לא לאכול אותו, יש לי יצרה לאכול אותו, אבל אני לא בטוח כשר, יש המון המון בחירות קטנות בחיים. אבל יש לי את הבחירה היותר יסודית, והיא באיזה כיוון אני רוצה ללכת בחיים. עד כמה אני מתאמצת להניע את העולם הרוחני, עד כמה אני מבינה ששם נמצאת המשמעות היותר עמוקה של החיים שלי. אבל זו בחירה יותר כללית כזאת, על כל הקופה, איזה מהלך של חיים אני רוצה לחיות. כן? ושמה, זו הבחירה קולקטיבית כזאת. ההבנה שככל שאני נבנה ויאמץ, ואני רוצה לבנות, אני אביא לכם, לא הבנו את זה. זה יש מורה נבוכים מאוד יפה שמדבר על זה. ככל שהמורה נבוכים אומר, צריך ללכת בכיוון הזה. צריך לבחור בהליכה בכיוון הזה. יכול להיות שבספציפית, לכל אחד מאיתנו, בהחלטות הספציפיות, יהיה לנו עליות וירידות, יהיה לנו טעויות, יהיה לנו תיקונים. אבל קודם כל לבחור, להיות חי את העולם הרוחני. והעולם הרוחני ממילא יפעיל את השכל לא רק לדברים החומריים, אלא גם ללימוד תורה, את הרגש, לא רק לרגשות הפרטיים, אלא גם לרגשות כלליים יותר וכדומה. זאת אומרת, זה לבחור להפעיל את כל המערכת לא רק החוצה או לפרט, אלא גם פנימה ולנשמה. כן? וזה התפקיד של עולם הרוח. להביא את הנפש, להגיד לה, יש לך מאיפה לשאוב, ואז מלא כל הכוחות וכל הכישרונות, הם גם יעסקו, כן, גם בפרט וגם בחומר וגם בחיים היומיומיים שאדם בסוף צריך להשתמש בשכל שלו גם בשביל להתפרנס. אבל לא רק. אבל לא רק, הם יעסקו גם בלהיות טובים יותר, להיות צדיקים יותר, להיות קדושים יותר. והעולם הרוחני כל הזמן יחבר את הנפש לנהוג יותר ויותר איכויות מהנשמה. וזה עיקר האיכות של האדם.
אז בעצם אמונה
בהשם
זה נמצא ברוח?
אמונה בהשם, כן, אנחנו מפעילים אותה לידי הרוח, כן. אם היינו חווים את הנשמה שלנו כמו שהיא, לא היינו צריכים לראות אמונה. אבל כיוון שאנחנו חווים מהנשמה, אנחנו לומדים על ידי עולם הרוח ברוח. לומדים אמונה, והם משחזרים או מחיים מחדש את האמונה הטבעית שנמצאת בנשמתנו. כן? טוב, עד כאן, היום אני קצת ודים, אבל אני חושב שזה מושגים חשובים שהם מסבירים הרבה איך אנחנו נהיים שם את המערכת, זאת השם. טוב.